גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך עוד דלת חדשה. מאחורי כל גל אחור מעבר כל ענן, נמצאת השמש את העיר חדש מפני ישן. אהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. כל מנדה ודרוש מנה לטבח את הטוב אביב, כל מנדה ודרוש מנה לטבח את הטוב אביב. נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים בן אדם, ומכל הלב תצעק. כמה טוב השם,
טוב, אנחנו ממשיכים בזאת השם, אמרנו בשבעה דברים שאותם אנשים שיצאו משאול תחתית מהמחנות הקשות ביותר והבריאו, ברוך השם, סיעת הדשמיה, הם עשו שבעה דברים, אמרנו מתוך הספר שנקרא Radical Remission, זאת אומרת ריפוי רדיקלי. הדבר שלנו אמרנו זה עמקת הקשר הרוחני, חיבור יותר לאמונה, ככל שאדם יאמין יותר, אם זה בהשגחה פרטית, שהכל מדויק, אין מקרה בעולם. לזכור, אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל אנחנו שוכחים, תמיד אנחנו שתינו בפורים, ברוך מרדכי, ארור המן, לדעת שסך הכל אין עוד מלבדו. אז לא להתבלבל, גם עכשיו עם כל מיני גזרות כאלה, גזרות אחרות, אתה מרגיש שמי שמנהל את העולם, את המדינה פה זה היועמ"שית עוד רגע, כאילו, מי זאת בכלל? כאילו, מה קורה פה? אין ממשלה, היא מחליטה ככה, ככה, כאילו, איפה, מה הולך פה? עם בחר משהו, עם הצביע משהו, מה קורה פה? לא מבין בזה, אבל לא לשכוח, זה הכל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו הקטנים, אם גדולי ישראל יורו לנו לעשות מה שאנחנו נעשה, אבל בינתיים, אנחנו צריכים למד זכות על עם ישראל, באמת אני אומר לכם, לפי עניות דעתי, למד זכות, תזכרו, החילונים לא רודפים את עולם התורה, סליחה שאני אומר את זה, הם עושים את זה באמת מתמימות מבחינתם, למה שאתה תשב תלמד תורה, והבן שלה ילך לצבא, אני לא מבין מה, כל אחד רוצה עכשיו ללמוד משהו, מבחינתה, לא, אבל לימוד תורה, הם לא מבינים את זה, אתה מבין? מבחינתם, אתה לומד תורה, אני רוצה ללמוד פיזיקה, בסדר? אתה תורם למדינה עם התורה שלך, הבן שלי תורם לעולם עם הפיזיקה שלו, בסדר? הוא תורם עם המתמטיקה שלו, הוא תורם עם ה... לא יודע מה, מישהו יכול להגיד מבחינתה, מה יותר חשוב? לא, התורה שמרה עלינו, בסדר, נו, אז תמשיך לשמוע תורה, אני לא אומר לך לא ללמוד תורה, אבל אומר לך שבוא, תביאו חצי שילמדו, שילכו לצבא. כמה בחורי ישיבה יש? זה ברוך השם, בלי עין הרע, כן? תשאירו כמה שאתם חושבים שצריך להשאיר, ותביאו. בוא תביא, לא יודע מה, 10,000 בחורי ישיבה שלי. לא, עזוב, אתה יודע מה? לא בחורי ישיבה, אל תיגע בהם. תביאו חרדים. יש הבדל בין גיוס בחורי ישיבות לבין גיוס חרדים, שני דברים שונים. תביא חרדים שכבר יצאו לעבוד, שכבר הם לא בדיוק בזה. תביא, בוא נגייס אותם, נסדר, שיתרמו למדינה. תבין, תלמד זכות על החילונים, הם לא מבינים כל מה שאנחנו חיים על פי זה, כל מה שאנחנו גדלנו על פי זה, לפחות מי שגדל על זה, כן? שהתורה היא כם חיינו, באמת ואורך ימינו, ולאורך כל הדורות, באמת התורה היא זאת ששמרה על עם ישראל, אין פה שאלה בכלל. כמו בחנוכה, אנחנו שייכים לחשמונאים, למעט הזך הזה, תבין? זה להבין שאם עכשיו הייתה גזרה בפורים להרוג, להשמיד ולאבד מטבע זקן, והרי להם שנה שלמה, שנה שלמה. הרי הגזרה הייתה בתחילת השנה, וזה נקצב קדימה לחודש אדר, זה היה הרבה לפני. הרי הם צמו בניסן, היה להם שנה שלמה. נו, אז למה שנה שלמה לא עברו הכשרה, ואימונים, לא יודע, אימון גדודי, ואימון חדיבתי, ונכשיר חיילים? בוא נלך מלחמה, מלחמה עולמית זה הייתה שם על עם ישראל. מלחמה לא על הבית, על החיים, בוא עזוב בית אפילו. מלחמה על החיים. לא שמענו שגייסו חברים, ולא שמענו שנלחמו, לא שמענו את זה, נכון? אתה רואה שמרדכי, היהודי, חזרו בתשובה, צום, תפילות, חיזוק. אתה רואה שזה הדרך של עם ישראל. בסדר, אז אנחנו היום עושים השתדלות, ויש צבא וחייבים צבא, כמו שצריכים רופאים, כמו שיש ייחוד הצלה. למה יש ייחוד הצלה? אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, נכון? מה זה קשור? אנחנו עושים השתדלות, אבל אז יש ייחוד הצלה ויש מדה ויש זקה ויש לך רופאים וחיילים ומשטרה. אוי ואבוי אם לא הייתה משטרה, באמת אני אומר לך, אוי ואבוי אם לא הייתה משטרה. אבל למה? הקדוש ברוך הוא, נכון, אבל אוי ואבוי אם לא הייתה משטרה. מה אנחנו בכלל, מה השאלה בכלל? תלך לא היה רופא שיניים, בוא הולך עם זה עד הסוף. אין, אנחנו רק השם, רק השם, אל תלך לרופא שיניים בכלל. היא רצון שלא הולך לרופא שיניים. אבל כשכואב השן, ואתה הולך לרדם בלילה, לאן אתה הולך? היא רצון שתלך לגמרה. היא רצון, אני אומר לך, באמת. החש בראשו, הוא יעסוק בתורה. אבל אם אתה כן הולך לרופא שיניים, אז אתה כן עושה השתדלות. אז בוא, בכל השטחים צריך להשתדלות. ולכאורה, החילוני לא יכול להבין למה אתה לא, והוא כן. כל סיפור אחר לא, אז לכן למד זכות עליהם, זה הכל. לא להגיד שיהיה כתרוג או משהו כזה. מה כתרוג? הם לא עושים זה מרוע לב. תגיד שיש כאלה שכן יודעים וכן... בגדול, אני מעדיף להאמין, ואני פעם, שאם גדולי ישראל יראו לנו אחרת, אנחנו נעשה מה שגדולי ישראל יגידו. אם יצאו לרחובות, נצא לרחובות. ואם לא, אז לא, אנחנו, אבל ברמת העקרון, אני הקטן, מעדיף למד זכות על עם ישראל. הם באמת תינוקות שנשבו, לא משנה מי ומה, כולל, לא משנה מה מחיי, אפילו עם כאלה עם כיפות ובלי כיפות. רובנו תינוקות שנשבו, תלוי מה הכילו אותנו, איפה גדלנו, באיזה ישיבות ובאיזה מסגרות, ותלוי מה לימדו אותנו. אז מי שלימדו אותו את הדברים הנקיים והנכונים, אז הוא חושב משהו מסוים, ומי שלימדו אותו אחרת, הוא חושב אחרת, זה הכל. אבל עם ישראל הוא קודש קודשים, וסך הכל זה כואב. זה באמת כואב, למה הם כן ואלה לא? זה סתם, תחשוב בתלמוד תורה. ילדים מסוימים צריכים, עושים ככה, וילדים אחרים מקבלים אחרת. אז ברור שאנחנו נשאל, למה? זה לא פייר. למה לא כולנו אותו דבר? מה ההבדל? מה ההבדל? כולנו רוצים איך לעשות מה שאנחנו רוצים. בסדר? אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, אז ברור לנו שאנחנו הולכים בדרך הנכונה, וזה שוב, מבחינתנו מבחן מבורא עולם. מבחן מבורא עולם. עד כמה אתה באמת רוצה את התורה? עד כמה אתה באמת מעריך את התורה? ואז בזאת השם, כל המקבל עצמו עול תורה, מסירים עליו עול דרך ארץ, והכל יסתדר בצורה טובה ביותר בזאת השם. רק אני מאוד חשוב לי שלא להוציא לעז, לא על עם ישראל ולא על אחינו הפחות דתיים, כי אני אומר לכם, הם תינוקות שנשבו. אם תחשוב רגע בהיגיון, אני יכול להבין אותם לגמרי, ולפעמים אני שומע כל מיני ויכוחים, כל מיני דברים, והתורה היא מגינה ומצילה, וזה מה שמציל אותנו. זה לא נשמע באוזניים חילוניות בכלל, זה לא עובר מסך, סליחה שאני אומר את זה. לא עובר. הם לא יכולים להבין את זה בכלל, הם לא ברמה. היא רצו שאנחנו נבין, אתה יודע מה? באמת אני אומר לכם, היא רצו שאנחנו נאמין בזה, אבל באמת נאמין בזה. לא נמלמל סיסמאות, שאנחנו באמת באמת נאמין בזה, אז אני חושב שגם החילוני יאמינו בזה, בעזרת השם. טוב, קיצור, עד כאן, כי אתה יודע, כואב לי, אני רוצה שהגאולה תבוא, ויצרה מנסה לחרחר ריב, כי הוא יודע ששנאת חינם, זאת שהחריב את הבית, זה שמעקר את המשיח, ומגיע ניסן, אנחנו רוצים כולם להיגאל עכשיו, כולם להיגאל. בעזרת השם, אז אנחנו נגאל באחדות, בסנגוריה, ואנחנו נמצוא נפש של התורה, בעזרת השם, וזה מה שיציל את כל עם ישראל. טוב. הרי זה מה שאמר הרב מפריסקה. הרב מפריסקה שאל, זה תלום שאל, למה יום כיפור רוב עם ישראל שומר? ושבת פחות. למה? מה ההבדל? הרי שבת יותר חמורה מיום כיפור. אז הוא רוצה לומר שבין השאר, כשיום כיפור, בשבילנו הרי זה קיר. לא משחקים יום כיפור. אז כמה שאצלנו יום כיפור זה כזה חזק, אז אנחנו מקרינים החוצה גם לאחינו הפחות דתיים, שגם אצלנו זה נתפס. אבל אם שבת אצלנו זה גם קצת מזולזל, וזה יום של עיתונים אולי, או חס שלום פיצוחים, או שינה, או לא יודע מה, אז גם זה, אז גם אצלם זה נהיה מזולזל. אנחנו כל מה משפיעים, אנחנו, ואיתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו התפקיד שלנו לכל כל העולם, עם זו יצרתי תלתי ספרו, אז גם בעם ישראל אנחנו צריכים לעבוד דוגמה. אז שבחור ישיבה לא הסתובבו סתם, ולא סתם לתפוס טרמפים, זה באמת סתם, זה לפעמים חילול השם. אתה אומר, כאילו, הבחור הזה, למה הוא לא בצבא? מה הוא מסתובב ברחובות? מה הוא מסתובב? אני לא אומר שאתה הולך לאיזשהו משהו מסוים, סתם כאילו ליל שישי, לא יודע, מסתובב לי כאילו, לא יודע, למה הבן שלה שהוא בן 18, 19, 20, 21 צריך להיות בצבא או בעזה או בצפון או לא משנה איפה, ואתה, זה נראה כאילו, חס ושלום, אתה לא מסתובב, אבל אתה יודע, סתם חבר'ה, צחוקים, ואני הולך עכשיו לתשונותייה. זה, צריך לזה עכשיו, אנחנו במצב ממש רגיש. כי זה לא זמן רגיל עכשיו. אם זה השגרה, סבבה, אבל זה מלחמה. זה מלחמה שלא יודעים מה הסוף שלה. ואנשים כבר נשחקים, אנשים כבר חודשים, חודשים נלחמים. בסדר, אז שגם אנחנו נלחם, וזה עכשיו על התואה שלנו. טוב. המכה, הקשר הרוחני, דבר ראשון אמרנו, דבר שני, השתחררות ברגשות שליליים. והייתי אצל אבי, ואמרתי שאבי שאלתי אותו לפני כ-10 שנים, אם הייתי יכול לעשות לך איזשהו משהו כזה, והייתי מחזיר לך את הראייה, היית רוצה? אז אמרו לי, מת הרב? לא. נשמע מוזר, אבל לא. ואני אסביר לך, אמר, אבי הוא ראה פעם. הוא עלה לארץ פה בגיל 9, ובשלב מסוים בחיים היה לו איזשהו סיבוך רפואי, שבגלל טעות של רופאים, תקשיבו לי טוב, תראו מה זה, אם השם לא ישמור עיר או לא ירפא עיר, אז שב שקרת שומר. אז בגלל טעות של רופאים, אבחון לא נכון, ניתוח לא במקום, והוא התעבר בגלל זה. הוא התעבר בגלל זה. זאת אומרת, הוא יכול היה להיות כל חייו עם מרירות נוראית. למה זה קרה לי? סנשים, כאילו, סס. הוא אומר לי, הרב, מה זה יעזור לי אם הייתי כזה? מה, זה היה מקדם אותי לאנשהו? זה היה משפר את המצב רוח שלי, את הבריאות שלי? זה היה מחזיר לי את העיניים אולי? לא, נכון? נו, אז מה, בשביל מה? תנסו תמיד לחשוב בשביל מה? מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? נו, אז אני אהיה מריר, ואני אהיה עצבני, ואני אהיה כעוס. מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? אז אני בחרתי אחרת, הרב. ואני בוחר להעריך את זה, אתה נכון? אז אני לא רואה. אבל אני כן רואה, אומר לי. אני רואה פשוט אחרת. אני רואה בצורה ש... מבחינתי כולם שווים. אני לא שופט אנשים על פי החיצוניות שלהם. מבחינתי אשתי היא האישה הכי יפה בעולם. יש לי שמירת עיניים חבל הזמן. אני מרצה, אומר לי. אני... הוא נבחרת ישראל בריצה, הוא אחד מהאצנים הטובים בארץ. אבל אני, בגלל שאני פארה אולימפי, בגלל שאני עיוור, כי אם הייתי רואה שהאצנים יותר טוב ממני, אבל בלבל שלי זה אחרת. אז אני אומר את זה, בואו נלמד באמת לא להשאיר את הרגשות השליליים יותר מדי זמן. זה נורמלי שבהתחלה יהיה לנו, אחרי זה נשחרר אותם. זה הדבר השני. עמקת הקשר הרוחני, אמונה, דבר ראשון, שחרור מרגשות שליליים, דבר שני, דבר שלישי, הגברת הרגשות החיוביים. זאת אומרת, הם לא אלה שיצאו מכל הבעיות, הם לא רק עשו סור מרע, אוקיי, אני סולח לכולם, אני לא כועס, אני לא שונא, יופי. לא. גם צריך גם להגביר את האהבה, את ההנאה, את השמחה. בוא נמלא את הגוף שלנו בטוב, אתה מבין? באמת בשמחה, בהנאה מהדברים הקטנים, לא הנאה עוד סתם תאוות העולם הזה, הנאה מהדברים הקטנים, מהאוויר, תבין, מהמים, מזה שאתה יכול לדבר, לעמוד על הרגליים, לשבת, לראות, תהנה מהראייה שלך, תשמור על הראייה שלך. שמעתי, פגשתי את אברך היקר רפאל קוק, רפאל כהן, הוא אחיין של רב דוב קוק, ורב הצדיק, המקובל, רב דוב קוק מטבריה, הוא סיפר לי על אבא שלו. אבא שלו, רב נוחם קוק, הוא היה, הצל, הוא היה רב ברמת גן. יום אחד הוא הולך ברחוב, וכתבו על מישהו פשקביל. כתבו משהו פשקביל הסיסי על מישהו. והרב בדיוק חולף ליד המודעה הזאת, ומסתכל לשנייה, אז מישהו נעצר ליד הרב, ואומר, נו, הרב, בבקשה, תבין? סוף כל סוף. הוציאו לאור את השגץ הזה, תאמין לי, חצוף מחוצף. טוב מאוד שלכלכו עליו, טוב מאוד שהם סוף כל סוף של מה נראו ויראו, והוא ממשיך ללכלך על אותו בן אדם, לכלך. ואז בסוף הוא שואל את הרב, נו, מה הרב אומר על זה? אז הרב אומר לאותו בן אדם, כנראה אתה לא יודע, אבל הבן אדם הזה, הוא אח שלי. אותו בן אדם שני, אתה יודע... נהיה לבן, ייבש אותו, התחיל להגיד, לא, אסור להאמין לפשקיבילים, זה שפיכוס דומים, אני אומר לך, זה חוצפה, ככה, בראש חוצות לשפוך דמו של יהודי, לא עושים כאלה דברים, מי כתב את זה? ואז הרב סיים ואמר לו, ואל תשכח, שהוא גם אח שלך. אופה, זה היה המסר. זאת אומרת, לזכור, באמת, למלא את הלב, לא רק בלא לסנור, או לא לקנה, או לא, לא יודע, לא להיות בעצבות, אלא מה אם עשה טוב? מה אם עשה טוב? אני אומר לכם, הנקודה הזאת של לחזק רגשות חיוביים, אני סיפרתי בהשראה הימית שראיתי ניסוי שנעשה בארצות הברית ב-2007 למניינם. שימו לב טוב לניסוי הזה. לקחו קבוצה של אנשים, והם נתבקשו במשך יום-יום לדרג את רמת האושר שלהם, רמת המוטיבציה שלהם, רמת הסיפוק שלהם. בסדר? שלושה דברים. אושר, מוטיבציה, סיפוק. ובעצם הם עוברים ניסוי במשך שבוע. ואז מחלקים להם שוקולדים. בתחילת השבוע. שוקולד מריר, שוקולד שהוא יחסית גם בריא, הוא היה 68% קקאו, 14 גרם כל ריבוע כזה. והם היו צריכים לאכול את השוקולד הזה באופן מסודר, לא מתי שהם רוצים, אלא פעמיים ביום, ורק בימים שאומרים להם, מהיום השלישי. זאת אומרת, יש להם שבוע שלם, אז ביום הראשון והשני אין שוקולד, ביום השלישי הם מתחילים לאכול את הקובייה הראשונה ב-10 בבוקר, קובייה שנייה, 3 אחר הצהריים, ככה 6 קוביות סך הכל. זאת אומרת, ביום השלישי 2 קוביות, ביום הרביעי 2 קוביות, ביום החמישי 2 קוביות. והמבדק הוא בעצם במשך שבוע שלם. עכשיו, מה היה ההבדל? מה הניסוי פה? אני אגיד לכם. הניסוי היה שלפני שחילקו להם את השוקולדים, היו בעצם שני סוגי שוקולד. כלפי חוץ, לא שום הבדל. אבל ההבדל היה מאוד מהותי ומשמעותי. מה ההבדל היה? קבוצת שוקולד אחת, נתנו אותה לאנשים, שבמשך בין 20 דקות לשעה, חשבו על השוקולד מחשבות חיוביות. תקשיבו טוב מה שאני אומר עכשיו. לקחו את השוקולד, וחשבו על השוקולד מחשבות חיוביות בסגנון שמי שיוכל את השוקולד, ככה הם אמרו, מי שיוכל את השוקולד יהיה בריא יותר, שמח יותר, מאושר יותר. כאילו ברכו אותו בכל מיני ברכות. בסדר? מי שיוכל את השוקולד, אני צטט אפילו מהניסוי, מי שיוכל את השוקולד הזה יהנה מבריאות ותפקוד ביטבי ברמה הפיזית, המנטלית והרגשית. ובמיוחד יהנה מתחושות מוגברות של אנרגיה, נמרצות ורווחה גופנית. חמוד? בסדר? אז בעצם יש לנו שתי קבוצות. קבוצה אחת של שוקולדים מבורכים נקרא לזה, בסדר? וקבוצה של שוקולדים רגילים. עכשיו, שימו לב לעוצמת הניסוי. מי שאכל את השוקולד, זה לא מי שחשב עליו. אז תגיד, טוב, יש פה פלצבו, הוא מאמין שיש בשוקולד הזה משהו, אז זה השפיע עליו. לא. את השוקולדים האלה נותנים לבוחנים, והבוחנים לא יודעים איזה שוקולד נקרא לו מבורך, ואיזה שוקולד איננו מבורך, והם מחלקים את השוקולד לנסיינים. אז למעשה יש פה ביקורת כפולה. אלה שמחלקים את השוקולד לא יודעים איזה שוקולד מבורך ואיזה לא, וגם אלה שמקבלים לא יודעים. הם בכלל לא יודעים ששוקולד אמור להיות מבורך, כן? הם לא יודעים כלום. הנבדקים לא יודעים שום דבר. הבוחנים יודעים, אבל הם לא יודעים איזה שוקולד הוא כזה או אחר. רק אלה שמארגנים את הניסוי יודעים את התשובות. ורצו לראות מי ההבדל. האם באמת השוקולדים המבורכים ישפיעו יותר או פחות, לא יודע מה. אז התוצאות היו כך, שימו לב טוב. אמרנו ביום הראשון השני, הם לא אוכלים שוקולדים. ביום השלישי, פעם ראשונה אוכלים שוקולד. ב-10 בבוקר וב-3 אחר הצהריים. ואכן, השוקולד שיפר את מצב רוחם של כולם. ביום הראשון, כולם. בסך הכל שוקולד זה חמוד, שוקולד זה טעים, שוקולד הוא המעודד האולטימטיבי. בגדול, לא שאני ממליץ על זה, אבל אם השוקולד הוא מריר, ויש לו אחוזי קקאו גבוהים, והם אוכלים מעט, אז זה בסדר גמור פעם ב. אוקיי, אז ביום הראשון השלישי, שהוא היה יום השלישי, לא היה הבדל. ביום הרביעי, אני מצטט מהניסוי, התחילו להופיע הבדלים. מה היה? בזמן שמצב הרוח של משתתפי קבוצת הניסוי, אלה שעם השוקולד המבורך, המשיך להיות טוב למדי, פחות או יותר באותה רמה שהיה לפני, מצב רוחם שמשתתפי קבוצת הבקרה, כמובן אלה עם השוקולד הרגיל, חזר פחות או יותר למצב הרוח של הימים שקדמו לאכילת השוקולד. כבר ביום הרביעי מצאו הבדלים. הקבוצה עם השוקולד המבורך, המצב שלנו נשאר, מצב רוח נשאר גבוה, כמו בתחילת היום שלישי, והקבוצה עם השוקולד הרגיל, המצב רוח שלהם ירד. וההבדלים במצב הרוח בין קבוצת הניסוי לקבוצת הבקרה הגיעו לסיאם ביום השלישי. ביום החמישי, כמובן, ביום השלישי של הניסוי. ביום החמישי. שאז האלה שבאמת היו עם השוקולד המבורך הרגישו הרבה יותר טוב. עכשיו, מה זה? איך זה יכול להיות כאילו? עכשיו תחשבו, עשו את אותו ניסוי גם עם מים. בסדר? עשו את זה עם מים, עם זרעים, וראו שהזרע באמת צמח יותר. זה, מי שאם אתה רוצה את המקורות, שכבר את הניסויים אצלי, עכשיו אני מסתכל על זה בדף, כן, יש לי את זה הכל כתוב, הכל מתועד. אז מי שירצה את הניסויים האלה, אני יכול לשלוח לכם, אבל למה אני אומר את זה? כי עשו את זה סתם על מים גם. תחשבו שזה אותה תוצאה הייתה. הגוף שלנו זה קרוב ל-60% מים. אז אם הם חשבו 20 דקות, גג שעה טוב, אז זה השפיע על שוקולד, השפיע על מים. אז אנחנו, אם אנחנו נחשוב טוב, אם אנחנו נחשוב חיובי, תחשבו כמה זה יכול להשפיע עלינו, על הגוף שלנו, על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו. אז אמרנו, הדבר השלישי, שאלה שהבריאו מהמחלות הכי מפחידות בעולם עשו, מעבר לחיזוק באמונה והקשר הרוחני, מעבר לניקוי הרעלים של הרגשות השליליים, היה להכניס גם רגשות חיוביים. או במילים אחרות, מחשבות טובות.
פעם מגיע יהודי לצדיק, לומר לצדיק, יש לי מחשבות רעות. ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, מחשבה טובה, ודיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת. מחשבות טובות כולם
Hey!
מחשבות טובות, דיבורים טובים, ואמרנו זה למעשה הדבר השלישי, של אותם אלה שיצאו משאול תחתית, בעצם קיימו, אחד חיזוק באמונה, קשר רוחני עם הקדוש ברוך הוא, דבר שני, ניטרול ושחרור רגשות שליליים, דבר שלישי, התחזקות ברגשות החיוביים, דבר רביעי, לקיחת אחריות על הבריאות שלהם, כן, אחריות, לא לחשוב כאילו, מה שיהיה, לא, הקדוש ברוך הוא כל דבר שנותן לנו רוצה שנמנף את זה לשינוי. ולקחת אחריות זה לא להאשים מישהו אחר. הכי קל זה להאשים אחרים. לא, זה בגלל היועמ"שית. זה בגלל ה... הרי אין לנו תירוצים, אנחנו הרי בימין מלא על מלא מה שנקרא. לא, זה בגלל שהחברי כנסת החרדים... לא יודע מה. די, זה הרי בשבילנו שיעור, עוד פעם אני אגיד לכם את זה, אלף פעם. פני הדור כפני הכלב, זורקים על הכלב מקל, נושך את המקל, במקום להבין שמישהו זרק עליו את המקל. השם אמר לו כלל, לא לשכוח את הדברים שכולנו מכירים ודורשים לעצמנו גם ולאחרים, בסדר? זה נכון לגבי כל דבר. אז לקיחת אחריות על הבריאות שלהם, זאת אומרת, אלה שהבריאו, פשוט הבינו, אני לא מחפש אשמים, אבל אני מבין שאני צריך לקחת את עצמי בידיים ולעזור לעצמי. לא דיברת, איבן, מהירים לי על הקורס הורות שנותן פרטים. אז דיברנו על הקורס הורות מבחינתי, זה אותו רעיון, לקיחת אחריות על ההתנהגות שלנו. מצד אחד לא להאשים את הילדים, מצד שני גם לא להאשים את ההורים, לא להאשים, לא, זה בתלמוד תורה, או המשגיח שלו סימן אותו. אני אגיד לך את האמת, אל תסמכו על התלמודי תורה. אני אומר את זה ברצינות, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, מה כמובן, לא שהתלמודי תורה הם רעים, אבל הם לא יעשו את העבודה במקומנו. אם אנחנו לא נשב עם הילד שלנו ונבין מה המצב שלו ואיפה הוא נמצא באמת, שם בתלמוד תורה הוא עוד ילד מתוך. באמת, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, באמת. לפעמים ילד לא מספר לנו באמת מה קורה שם, ויש ילדים סגורים, מצטעת איך לפתוח אותם, איך שיכולו לשתף אותנו. להיות באמת, לדעת להקשיב לשני, אם השני לא מדבר איתי, אולי אני לא יודע להקשיב, אולי אני לא יודע, לא באמת קשוב לצרכים של השני. אז הקורס הורות זה 10 מפגשים, זה כמובן יש לו, זה חודשיים וחצי, זה מסע של 10 מפגשים, זה פשוט באמת מסע. זה מסע של אימהות, זה מסע שאנחנו עוברים אותו ביחד, כי כולנו צריכים להשתפר וכולנו צריכים ללמוד, זה מסע שכולל גם דמיון מודרך, וכולל מחקרים, וכולל כמובן חזלים, זה משהו מקיף, כולל גם גרפולוגית. הבאנו גרפולוגית לשלושה שיעורים שתלמד אותנו על ציורי ילדים. לדעת איך להבחן מתוך ציורי הילדים את הצרכים של הילד. עכשיו זה מאוד מעניין, לא משנה מה הגיל של הילד. אז גם זה הכנסו בתוך הקורס, חוץ מי, אני לא מעביר את זה, הבאנו גרפולוגית מקצועית. זה לנשים בלבד, אני הייתי אומר, הגילאים של הנשים, לא יודע, אני לא יכול להגיד לכם, לא יודע מה, מי, לא יודע, 25 עד 45, לא יודע, לא, לפי דעתי, כולנו צריכים את זה, זה לא משנה הגיל, כי גם אני סבתא עכשיו, אז אני לא רוצה איפה טעיתי, אבל תמיד יש לנו עוד ילדים לגדל אותם, והילדים נשארים ילדים, כמו שידעו בשם הסטייפלר זצל, שהוא אמר שהוא עדיין מתפלל על חיים כשלו, ורב חיים היה אז בן 60, אז תמיד יש את זה, אנחנו צריכים תמיד להתפלל על ילדים, ולהשתדל לעזור להם, לא לחנך אותם או לא לחנך את הנכדים, אבל כן, אולי אם צריכים אותם, אנחנו שם, ואנחנו אולי נוכל לראות את הטעויות שאנחנו עשינו בעצמנו, ונוכל לייעץ ולשפר. ואם אנחנו אימהות צעירות, אז כל שכן שכדאי שנלמד את זה לפני, כי החינוך מתחיל עוד לפני שילדים נולדים בכלל, החינוך מתחיל תמיד איתנו. אז אם את חושבת שאת צריכה את הקורס של השראה הורית, להיות אימא השראה, אז כוכבית 8268, זה הטלפון של המרכז שלנו, כידוע, סתם לכל הקורסים שלנו, מי שרוצה להתעניין בעוד קורסים, אם זה ניהול רגשות, אם זה הדגל, אם זה קוקטייל הצלחה, שזה 3 ימים, אחרי פסח אנחנו עושים את זה במלון חפץ חיים, 3 ימים קדושים כאלה, של חוויה, של התרוממות, של שינוי אמיתי, אז כל הפרטים, אני לא עכשיו, אני לא טוב בדברים האלה, אז מי שרוצה או רוצה, כל הפרטים האלה בטלפון אחד, כוכבית 8268, 8 מעל הטבע, 26 שם השם, אז 8268, שם כל הפרטים, גם על הקורס של האשראי הורית, מתחיל מיד אחרי פסח, ואז החלק בעומר, יש לנו את הקוקטייל ההצלחה, וגם קורס הדגל, קיצור כל הפרטים בטלפון הזה, כוכבית 8268. אחרי שלמדנו העמקת הקשר הרוחני, אחרי שאמרנו להשתחרר מרגשות שליליים, אחרי שאמרנו הגברת הרגשות החיוביים, אחרי שאמרנו לקחת אחריות, מגיע דבר נוסף, שינוי עמוק בתזונה, שינוי עמוק בתזונה, אלה שהבריאו באמת שינו את התזונה שלהם, זאת אומרת, הם הבינו, אני לא יכול להמשיך לאכול ג'אנק פוד, ולצפות שהגוף שלי יהיה בריא, סליחה שאני אומר את זה, אין מה לעשות, הם חייבים, חייבים לשמור על הגוף שלנו גם מבחינת תזונה, לדעת מה לאכול, מה לא לאכול, איך לאכול, כמויות, לדעת, זה עולם שלם, עולם שלם שכולנו יכולים להתחזק בו. אתה רואה את הקרסים, משום קרס, כן, של כולנו ככה מתחילה, זה לא, שכולנו, אני לא רוצה להכליל, כן, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו, זה לא מוסיף לנו בריאות. רוצים להיות פה עד 120 בזאת השם, שלפחות לא יהיה טענה כלפינו. הרי אתה יכול לראות גם אדם בריא וכדום, אני שמעתי גם השבוע, שלחו לי על אישה, שצריך לי צמחונית ועושה ספורט 5 פעמים בשבוע אפילו, בחורה ששומרת על עצמה וקיבלה את המחלה. אתה מבין? זאת אומרת, נכון, זה לא רק תזונה ולא רק הדברים האלה, אבל והרופאים נתנו לה 3 חודשים. הרופאים נתנו לה 180 יום. ככה נתנו לה 3 חודשים. השם יראה לכם, אתה מבין? זה מפחיד להבין את זה. ניתן רשות לרופא לרפות, לא לייאש. בטח לא להחליט כמה זמן נקצב לבן אדם. אבל בסדר, זה כדי לעורר אותנו. שוב פעם, אנחנו תמיד נזכור את זה. והיא נכנסה קצת לדיכאון. זה שבר אותה מאוד. והיא הייתה מאוד פעילה לפני כן, ומאוד ככה עם תכנונים, והיא כתבה ספר ילדים בדיוק. הייתה באמצע כתיבת ספר, והיא הפסיקה כמובן מבחינתה, ידעה, לא הלכה שקלה כלום. וה-180 יום עליה עברו. וב-180 יום ואחד, היא קמה בבוקר, ובעצם אומרת לעצמה, רגע, אני לא הייתי אמורה להיות פה היום. כבכל, זאת אומרת, מבחינת הרופאים, זהו. אז קיבלתי יום מתנה. יום מתנה, קחי תהני ממנו, שנקרא, קחי תנצלי אותו, קחי תשפרי אותו. ואז היא אמרה, מבחינתה, זה יום הולדת. אני מתחילה לחיות היום. נו, אז אם הייתי מקבל את החיים עכשיו מההתחלה, איך הייתי רוצה שהם יראו? ואז היא עשתה את מה שאנחנו אמרנו עכשיו. חיזוק הקשר הרוחני, השחרור של הרגשות השליליים, הרגשות החיוביים, לקיחת אחריות על הבריאות שלה, ושינוי גם בתזונה, לדעת לאכול נכון. גם אחרי פסח אנחנו מתכוונים לעשות קורס של תזונה אצלנו במרכז, סתם גם לעצמנו, לדעת לאכול בריא. לא להיות פנאט עכשיו, אני לא מדבר איתך עכשיו רק, לא יודע מה, כל מיני דברים, אני לא אוהב דברים קיצוניים, אני לא מאמין לדברים קיצוניים, בטח כי אם אני לא יכול לחיות ככה, אז חבל שאני אתחיל עם זה בכלל. אפשר לעשות תקופה של ניקוי רעלים כזה, אין לי בעיה, אבל אני רוצה משהו שאני אוכל לחיות נורמלי, וליהנות בעולם הזה, גם מהאוכל, לא כתאוות אכילה, אלא כן, לא רוצה לסבול, אני לא עכשיו סגפן, מישהו הוא צדיק כזה, שרב, אבל אני רוצה לאכול, ושאני לאכול גם בריא, וגם טעים, והכל בסדר. הדבר השישי זה חיבור לאינטואיציה. חיבור לאינטואיציה, הכוונה היא, אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב, תדעו לכם. אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב. ואנשים, כן, יש להם תחושות. יש להם תחושות, ואני לא הייתי מזלזל בזה. אני לא הייתי אומר שזה תורה מסיני, כן? לא להתרגש, אבל כן, חיבור לאינטואיציה למה שעושה לי טוב, והכוונה היא כל בגבולות התורה, בגבולות המותר, לא חס ושלום ההפך, כי זה יצרה, זה לא משהו אמיתי. אבל תחושות לאינטואיציה בתוך המותר, למה אני יותר מתחבר, כמו שחזר לנו שאין אדם לומד אלא בו חפץ. ואם הוא נמשך ללימוד מסוים, נמשך לסגנון מסוים, למשל, אחד מהדברים שעזר מאוד לריפוי, זה הקשר של המטפל והמטופל. זה היה משהו מאוד מאוד קריטי וחשוב, תדעו לכם. זאת אומרת, כאשר היה רופא, שהוא היה רגיש, והוא היה עדין, והוא היה באמת גם מקצוען, כן? אבל ככל שהרופא היה יותר מנץ', אז הסיכוי להבריא היה גדול יותר. אבל כשהרופא יכול להיות הכי מוכשר בעולם, המקצוען הכי טוב, אבל הוא היה שחצן, והוא היה מרוחק, והוא היה, אתה יודע, הרגשה לא טובה, אז הסיכוי להחלים הוא פחות. תבינו איזה אחריות זאתי. אז אם הרופא היה בן אדם, היה אכפתי, היה אנושי, היה עם ענווה, אז זה נתן לי הרבה את החשק להבריא, ואנשים יותר הבריאו מזה. אז האינטואיציה, לאיזה רופא אני מתחבר, לאיזה מטפל אני מתחבר, מטפלת אני מתחברת, זה נקודה מאוד חשובה, תדעו לכם. טוב, הדבר האחרון, חביב, זה היה מציאת סיבות לחיות עבורן. למצוא סיבות למה לחיות. תמיד למה לחיות? תמיד שכבר סיפרתם סיפור על הרב דוב קוק, כאילו, אז אבא שלו אמרנו, זה רב נחום קוק, אז הוא אומר שהוא פעם אחת פגש, הלך ברחוב, חזר מהבית כנסת, והוא אדם מבוגר, שבעצם הוא סבל מאלצהיימר. אז זה אלצהיימר ודימנציה, זאת אומרת, הזיכרון שלו היה, נפגע לו הזיכרון. והוא הלך ברחוב, וכאילו הוא לא זכר כלום. אדם מבוגר, הוא לא זוכר איפה הוא גר, זוכר איך קוראים לו אפילו. כלום, באמת, הוא מסתובב ברחוב כמו איזשהו מישהו שנחת מהירח כזה. והרב רואה אותו ושאל אותו, שלום, מה אתה מחפש? מה, אני לא יודע, אני לא זוכר איפה אני גר. תחשבו, זו הרגשה נוראית זאתי. תחשבו, זה אדם מבוגר. תחשבו, זה אדם שמבחינתו לפני כמה שנים הוא ניהל את העולם, כביכול. תחשבו, זה אדם גבר. לא משנה, גברת, זה לא משנה, אבל ברעיון הוא היה בריא, היה... פתאום זו הרגשה נוראית שאתה... יותר גרוע אפילו מילד לפעמים. גרוע הכוונה היא בהרגשה, שאתה חסר עונים. אז הרב אמר לו, בוא נעשה אתך סיבוב, אולי תזהה את המקום. אז הוא עושה אותו סיבוב, והוא לא מצליח להיזכר. ואז הוא אומר אותו, בוא נעשה עוד סיבוב, אולי תיזכר בכל זאת. עושים עוד סיבוב ברחוב, ועוד קצת, לא זוכר. אז אמר לו, טוב, בוא אליי הביתה. בוא אליי הביתה, תאכל משהו, תשתה משהו. אז הוא ככה נמצא אצלו בבית, אומר, בוא נעשה עוד סיבוב. עשו עוד פעם סיבוב, ועוד פעם לא זוכר כלום. לא יודע מאין באת, אלא לא כלום. אז אמר, טוב, אני אתקשר למשטרה, אולי יכולים לעזור לך, אבל לך אני מציע, אמר לו הרב, להבא שים שרשרת. בשרשרת תכתוב את השם שלך, את הכתובת, אמרו, רגע. ואז הכניס את היד מתחת לחולצה והוציא כזה שרשרת. ונזכרתי שיש לי כזה דבר. ואז הרב שסיפר את זה, הוא התחיל לבכות. כלומר, כל יהודי צריך כזו שרשרת. דע מאין באת. לאן אתה הולך, ופני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. אז כל החגים באים להזכיר לנו, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אתם בני, הבנים של הקדוש ברוך הוא, מעבר לבני אברהם, יצחק ויעקב, אתם הבנים של הבנות של הקדוש ברוך הוא. בפורם היה איזה בחור אחד שניגש אליו, לרב, אתה יודע מי אני? עכשיו אני כאילו, נו מי? הוא אני הבן של הקדוש ברוך הוא. חמוד. אני אומר את זה בכוונה ש... אנחנו גם צריכים משהו שיזכיר לנו, שיזכיר לנו, רבותיי. אז יש לנו סיבה לחיות, הקדוש הוא שם אותנו בעולם, לא סתם, לא סתם, אין מקרה בעולם, אין פה טעות. אנחנו בדרך כלל שולחים בוואטסאפים, או בכלי המדיה שונים, פרשת שבוע, כל פעם יש לנו סיפור כזה שאנחנו שולחים, אז שבוע סיפרתי להם על... על אדם שם... לינקולן הל. הוא היה מטפס הרים. עכשיו, חלומו של כל מטפס שרים, זה האברסט. זה, ככה, זה הספורט שלו, נו, אז... אבל צריכנו הרב, האברסט הזה, עד כמה שזה אולי מאתגר, ולא יודע איך להגדיר את זה, אבל מאז 1922, למניינם, שאנשים התחילו לנסות לעלות למקום הזה, כבר קרוב ל-322 איש מצאו את מותם שם. תבינו. עכשיו, הרבה פעמים גם לא יכולנו להביא את הגוף לקבורה, זאת אומרת, מי שמת שם למעלה, משנו אותו למעלה. ואז ב-2006 למניינם, המטפס לינקולן הל, היה אמור להיות הבא בתור ברשימה. מה זאת אומרת? הוא והקבוצה שלו באמת יצאו למסע לעבר הפסגה, הגיעו לפסגה, ואז, וזה, תדעו לכם, זה רוב תאונות הטיפוס, קורות דווקא בירידה, לא בעלייה דווקא. אז בגובה של 28,000 רגל, הוא מתמוטט. הוא סבל מאיזשהו התנפחות במוח. זה משהו סרברל אדמה, זה נקרא. לא יודע, לא בדיוק מכיר מה זה, אבל קיצור, זה התנפחות במוח, משהו, והוא איבד את ההכרה. עכשיו, הקבוצה שלו ניסתה להחזיר אותו להכרה, ניסו כלום, כלום, כלום. אז הם, אתה יודע, זה היה כבר מאוחר. אז הם קיבלו החלטה, אנחנו חייבים לרדת למטה, אנחנו לא נספיק להגיע למחנה. ולהישאר בלילה באמצע ההר באברסט, זה מוות בטוח כמעט. אין פה, גם אם אתם אוהלים וזה, זה כמעט מוות בטוח. אתה חייב להגיע לבסיס. יש כאילו כמה בסיסים בדרך. אז הם החליטו, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אנחנו, כואב לנו. אבל זהו, התמוטט. אז הם פשוט מאוד לקחו את הציוד שלו. שק שינה, חמצן, כאילו לא השאירו שום דבר למעלה, כי חבל. ואפילו התקשרו למשפחה שלו והודיעו שהוא נפטר לצערנו הרב. טוב, בבוקר של מחרת, קבוצת מטפסים חדשה עושה את הדרך למעלה. כשהקבוצה השנייה הגיעה ל-28,000 רגל, הם פתאום רואים את לינקולן הזה יושב בשלג. חי! חי! עכשיו הוא אומר להם, אני מתאר לעצמי שאתם מופתעים לראות אותי כאן. כאילו, הבן אדם היה בלי כפפות, בלי כובע גרב, בלי שום ציוד חימום יותר מזה, תבינו שאחרי זה שחילצו אותו, והיה צריכים לקטול את האצבעות של הזה, כי זה נקפה מרוב הקור, אבל הוא חולץ חי, והוא רד מההר, ושאלו אותו, איך שרד את הריבונו של עולם? אז הוא זקף את זה לשני דברים. האחד, לתרגילי נשימה, הוא היה מתרגיל מדיטציה ותרגילי נשימה עמוקה, וזה מאוד עזר לו. אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי שעזר לו, זה הגישה של לא להתייאש. הייתה לו גישה לאורך כל החיים, לא משנה מה קורה, לא משנה מה אתה שומע, לא משנה מה אתה עובר או מה עובר עליך, אתה לא מתייאש. הוא אומר, זה מה שליווה אותו לאורך כל החיים, ובפרט באותו לילה. הוא אומר, אני אצא מפה ואני אראה את המשפחה שלי בעזרת השם, אני לא נשבר. שתבינו, אמרתי את זה כל הלילה, הוא אמר, כל הלילה, הוא אמר, אסור היה לו להירדם, כמו ירדם הוא ימות. אז הוא עושה כאילו תרגילי נשימה כאלה לחמם את הגוף, וכל מה, אני לא נשבר, אני אראה את המשפחה שלי. עכשיו, מה הסיכוי שתבוא קבוצה נוספת ויחלצו אותו? זה סיכוי מאוד קטן. אבל בפרשת של השבוע יש את הפסוק, אש תוקד, אש תמיד תוקד על מזבח לא תכבה. אז גם בקרבנו מצליחה להיות אש תמיד שתוקד על מזבח ולא תכבה. אש של תקווה, אש של כוחות, אש של תשוקה. אסור לנו לתת לאש הפנימית שלנו, של ההתלהבות, של הכוחות, לדוח. ואולי צריכים שבילים שיובילו אותנו למקום הנכון. זאת אומרת, שמעת שבילים של אבי אילסון, איציק דדיה.
בין חלומות למציאות, בין ימים לאין הראות, בין הסועפת לאהבה אל הקריאות. בין המון למיות יש עבדים ויש חירות, ושביל זהב אחד בדרך ללא שילוט.
תהיה תמיד תשובה לשאלות. בין השבילים, נוסע לצידי חומה
בין השבילים יקירה את זה, אנחנו מתחילים לחתור לסיום, מה שנקרא, כיוון שאל תשכחו שאנחנו בעוד 14 דקות, פחות, 13 וחצי דקות, השעה לא תהיה 2 בלילה, אלא 3, היא מלא, אוקיי? אז ככה ש... זה לא ככה משנה בגדול, אתה יודע, אז רק תשען עוד שעה, אבל מי שהסדר יום שלו נשאר אותו דבר, אז הנץ וכדומה, שיעורים, אז 3 בלילה, זה קצת מאתגר, אז ככה שאנחנו ניפרד עוד מעט. אני מזכיר לכם, שבוע הבא אני אהיה בצרפת, אז אם אתם מכירים תושבי צרפת, זה סילבר פלי, וכמו סבא, ומסדר שם, אני הולך לעשות הרצאות שם, זה די מסע מאתגר, 3 הרצאות ביום. עכשיו אני מנסה להקליט את התוכנית של השעה הימית, בלי נדר, אני אנסה להקליט, אני מקווה שלא יקרה שום דבר בארץ, שאתה יודע, שאחרי זה גדי פנגר, אתה לא שמעת מה קרה, אתה לא יודע מה לא התבאת את זה בתוכנית. אז אני מקווה שאני אספיק להקליט אולי, ואם לא אני אנסה להקליט מצרפת, בלי נדר בעזרת השם. אבל חישום מסלול מחדש, שבוע הבא יהיה מוקלט ודאי. אז כאילו מוקלט משנים שעברו. אז אם אני הולך לדבר על הקורונה, אז תבינו שלקחו את זה משנים שעברו. זהו, אז אני אסיים את המקדמים, כדי שתוכלו לתרגן, וגם אני אוכל להגיע הביתה בשעה סבירה. ואני רוצה לאחל לכם בעזרת השם שיהיה לנו שבת שלום, ובואו נראה באמת לקדוש ברוך הוא שבאמת התורה חשובה לנו, בסדר? ובפרט בפרט בשבת, בואו ננצל את השבת האדירה הזאת, כל המלחמה הזאת התחילה בשבת, ראש השנה, שנה חל בשבת, בסדר? זה השבת זועקת פה, וזה לא רק לקבל את השבת יותר מוקדם, זה חשוב, אני לא מחווה דעה, אני חושב, אבל אם ננצל את השבת, אני אומר על עצמי, רצון שאני אזכה להתחזק יותר בלימוד תורה בשבת. בעיקר בלימוד תורה בשבת, יש לנו את העוצמה הזאת של השבת, שהכל מכפיל את זה, יש לנו באלף, או לא משנה, זה לא חשוב הסכומים. אבל עדיין שלימוד התורה בשבת, בשביל זה קיבלנו את השבת, כל השבוע, כל אחד עם הריצות שלו, עם העניינים שלו, גם שלומד בכולל, ברוך השם, זכיתם, אבל שבת בוא נלמד משהו אחר אולי. משהו אחר, גם הילדים תכינו משהו לדבר תורה, לשבת תסמכו את ההורים שלכם, תגידו איזה רבורת על הפרשה, איזשהו חידוש, אתם ההורים תקבלו את זה בשמחה, תתחילו להתווכח עם הילד או להגיד, שטויות, מה, איפה הבאת את זה, או זה, למה לחבוט אותו מה שנקרא, תרימו לו ותעודדו אותם שהלוואי והילדים שלנו גם ישתתפו איתנו בשולחן שבת, זה יהיה חוויה לכולם. ומיד אחרי שולחן שבת, עכשיו השבת נכנסת מאוחר יחסית, עכשיו השבת תיכנס 6:30, משהו כזה. אז יש לנו שבת ארוכה, אז ננצל אותה, ננצל אותה עד כמה שאפשר, יותר ללמוד, יותר להתחזק, ונזכה בזה השם שיתבטלו כל הגזרות האלו, ויתנו לנו לשבת ללמוד על... ופשוט רוצים לבחון אותנו עד כמה אנחנו באמת רוצים את התורה. וזה שלא יקטרוג על עם ישראל ושום דבר, תזכרו, המסר כל המתינוקות שנשבור, באמת הם לא יודעים, הם לא יכולים להבין למה הם כן ואתם ואנחנו לא, אז אנחנו נראה שאנחנו גם כן, אבל בדרך שלנו. זהו, אז עד כאן להיום, אני רוצה להודות לפינחס בינדר על הטכנאי שלנו, ואני אשחרר אותם שתוכלו להתארגן, בכל זאת, יש לנו את עוד 10 דקות 3 לפנות בוקר, בסדר? אז נשמע את סיבת הסיבות, נשמע קצת שירים, ויש לכם לילה טוב, השם ישמור עליכם, שבשורות טובות, בשבת שלום, לילה טוב.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך, פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה כי אין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות רק אתה סיבת הסיבות, עילת העילות חשבתי שידעתי, חשבתי שהבנתי שאני בעצם מבין כאן את הכל אחד כזה עם כוח, אחד שמנצח לא צריך עזרה, אפילו בלשאול זה אתה שגולה עמוקות לא הפסקת לעשות איתי צדקות מיליון שירים לא יספיקו להודות ואפילו על קטנות שבקטנות איך איך אתה שנותן את הכוחות נתת לי להבין ולראות כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות וזה אפילו בקטנות שבקטנות כמו ענן וגשר כמו גוזל של נשר אין לי כאן כל דרך לעשות לבד זה פוגש אותי כשטוב לי גם כשקצת קשה לי אני עצמי רק אפס ואתה אחד זה אתה שגולה עמוקות לא הפסקת לעשות איתי צדקות מיליון שירים לא יספיקו להודות ואפילו על קטנות שבקטנות בקטנות איך איך אתה
לנצח 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 חיים ארוכים, חיים של שם.